ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. ובזמן הזה אנחנו מארחים את הרב שלמה ברין, שיעביר שיעור בנושא המשך חכמה.
שלום. בשבוע שעבר עסקנו בשאלת האיום על טהרת האמונה שבא מהכיוון של הרגשות, בא מעולם הרגשות, שכאמור, כפי שבארנו, הרגשות, עולם הרגש, בא מהמוחש. נמצא איפה שהמוחש והאדם שנפעל מתוך עולם הרגשות, הוא בעצם פוטנציאל הייתי אומר, פוטנציאל מתמיד לסטייה באמונה הטהורה, שאומרת לאדם להאמין בבורא עולם שהוא למעלה מכל מושג, למעלה מכל מורגש. כאן לב הבעיה. אני רוצה להחריף עוד את הבעיה שעסקנו בה בשבוע שעבר. אני רוצה להחריף את הבעיה הזאת. בעצם, אדם עם רגשותיו, אדם שהוא נפעל מרגשותיו, יוצר מציאות, והוא נתון בטבעו, במקום שהוא מאיים על אמונתו הטהורה. משום שהאמונה הטהורה, משום שהאמונה הפילוסופית, הייתי אומר אפילו, האמונה הפילוסופית אומרת לאדם להאמין בדבר שהוא בלתי נתפס ובלתי מורגש. וזהו דבר שהוא קשה, שהוא קשה. לא רק שהוא בלתי מורגש, הוא בלתי נתפס. לא רק שאלוקי האלוקים גבוה מעל גבוה, כפי שהערכנו בדבר, כפי שהרמב״ם יצא נגד עבודה זרה מנטלית, לייחס לקדוש ברוך הוא תארים, או מגבלות כלשהן, או עולם דימויים אנושי. לא רק מבחינת הגדרת האלוקות. אצל הרמב״ם הבעיה היא פילוסופית. היא בעיה של הגדרה. אצל המשך חוכמה הבעיה היא של האדם. משום שלאדם יש רגשות. והרגשות של האדם מונעים מהמוחש. וכשאדם רואה את אותן כוחות מפעימים, כמו, כפי שדיברנו, אהבה וגבורה ויופי ואסתטיקה, זה מפעים אותו. הרי זה הבסיס למיתולוגיה היוונית, לתפיסת האלים כאחראים על תחומים מסוימים. אבל המשך חוכמה לוקח את העניין מאוד ברצינות. המשך חוכמה טוען, כשאדם רואה כוח מולו, הוא נפעם, ובסופו של דבר, הטבע האנושי, על מגבלותיו, יכול להביא את האדם לסגוד לו. אותו דבר גם אם מדובר למשל במנהיג. אנחנו יודעים, בימים קדמונים, אנחנו יודעים מהתקופה הרומית, ולפני כן, אצל הפגנים, שהקיסרים, היה להם כוח דתי. הקיסר היה סוג של אליל. המשך חוכמה מבין שהדבר הזה נובע מתוך הטבע האנושי, משום שמנהיג או בעל כוח או בעל שררה, או בעל תכונות שיש להם המון כוח, שהוא מאוד מאוד מרשים בכוחותיו, ביכולותיו, הוא גורם לאדם שרואה אותו, לאנשים שרואים אותו, להתפעל, להתפעם, ובסופו של דבר לסגוד לו, לחשוב שהוא אלוקי, חלילה, או בן אלוהי. זאת הסכנה הגדולה. בניגוד לרמב״ם, המשך חוכמה לא מוכן להסתפק בלימוד או בהסבר שאדם צריך לעשות את הפעולה השכלית ולהבין שאותו כוח שאדם עומד מולו הוא לא אלוקי. אם אדם עומד מול הים ועוצמתו, או מול איתני הטבע, או מול כוח חטיבה של טנקים באימון, שזה מפעים מבחינת העוצמה, לא מספיק שאדם ידע בשכלו שאין כאן איזה משהו שמאיים על האלוקות. משום שטבעו של האדם ורגשותיו מוליכים לסגוד או להתפעל כל הזמן מהעוצמה, מהמעמד שאדם נפגש מולו. עד כדי כך הדברים אמורים אפילו ביחס למשה רבינו, הרמב״ם אומר שאחת הסיבות, המשך חוכמה אומר שאחת הסיבות שבגללן משה רבינו לא נכנס לארץ ישראל, זו בדיוק הסיבה הזאת, שאם הוא היה בא לארץ ישראל, כאשר מת כל הדור שהכיר אותו קודם, היו חושבים שיש לו כוחות אלוקיים. וזו הייתה סכנה כבר על האמונה. המשך חוכמה נזהר מזה כל הזמן, כמפני אש, שחס ושלום לא ייחסו למשה רבינו כוחות אלוקיים. משה רבינו הוא נביא. הוא פועל בדבר השם. אין ספק שמשה רבינו הגיע למעלה אישית שאין כדוגמתה. כפי שהתורה מעידה, והוא ידע היטב המשך חוכמה מה הרמב״ם אומר על משה רבינו. אין ספק. אבל אין הבדל בין משה רבינו לכל אדם, או לאדם מישראל במיוחד, ביחסו כלפי האלוקות. היחס בין משה רבינו לאלוקים הוא אותו יחס שיש בין הפשוט שבבריות לאלוקים, מבחינת המרחק עם האלוקים, מבחינת הנשגב שבאלוקים, מבחינת התפיסה של אמונה, של אלוקות. אלא שהדבר הזה עלול להתערער כאשר מייחסים למשה רבינו כוחות אלוקיים. וזוהי סכנה חמורה. לכן, משום הסכנה הזאת, משה רבינו לא נכנס לארץ, אני לא אעריך בעניין הזה. יש עוד סיבות שהמשך חוכמה מונה מדוע משה רבינו לא נכנס לארץ. אבל זו אחת מהן, אולי המעניינת ביניהן. עכשיו, אומר המשך חוכמה, זה לא יעזור, כי אדם, ובמיוחד אדם צעיר, הוא נפעל לפי רגשותיו. והרגשות של האדם מוליכות אותו למקום שבו הוא כן מתפעל, והוא כן נפעם, והוא מתחיל להריץ. ומן ההרצה עלול באופן טבעי, מתוך המגבלות הנשיות שבו, לעבור מההרצה לסגידה, ומסגידה לחשוב חס וחלילה שיש כאן משהו אלוקי. וזה דבר מסוכן, וזה האויב או המאיים הגדול ביותר על האמונה הטהורה, על אמונת ישראל. ולכן אין לכם מושג עד כמה משך חוכמה בספרו חוזר ושונה וחוטב שוב ושוב, שלא לייחס למשה רבינו לאף אדם כוח אלוקי. משום שאלוקים הוא גבוה מעל גבוה. משום שאלוקים הוא מעל המציאות. והמציאות מתחייבת ממנו. הוא סיבת המציאות. הוא לא תלוי במציאות. כל הראייה האנושית היא ראייה תלוית מציאות. זאת הבעיה. למה הראייה האנושית היא ראייה תלוית מציאות? משום שהחושים שלנו הם חושים של מציאות. ולכן אומר המשך חוכמה, שהייתי אומר, המשך חוכמה בונה כאן איזושהי מערכת מורכבת מכמה גורמים כדי לסכל מן הטעות ומן הסטייה שפוגמת, שעלולה לפגום בתארת האמונה. המערכת הזאת בנויה בעיקר משני מרכיבים ומתודעה משותפת. שני המרכיבים המרכזיים של המערכת הזאת כפי שהמשך חוכמה מגדיר אותם בפרשת בו, זה מרכיב התורה ומרכיב המצוות. אני אסביר. מרכיב התורה, על פי הסברו של המשך חוכמה, הכוונה היא למרכיב של לימוד התורה והעיסוק במושכלות ובשאלות אינטלקטואליות. או כלשונו, בחוכמתו רצה שכל ישראל יתעצמו בעיון מושכל, שיאמינו באחדותו, וכל ההרגשות המוחשים לא יראו להם ולא יזיקו למושכלותם. מה עשה? לדרכי ההטעיה מכוחות המדמה, הרבה להם תורה, מושכלות רבות בתורה שבכתב ושבעל פה, לחזק כוח השכל, להיות קיים ועומד ומתגבר על המדמה. המושכלות הרבות שבתורה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ספרי הנבואה וספרי החומש, וכל המערכת הגדולה של תורה שבעל פה, זאת מערכת שדורשת עיון רב. עיון הוא מאמץ שכלי אינטלקטואלי. הייתי אומר חיזוק כוחות השכליים שבאדם. לחזק כוח השכל, להעמיד את מקומו של השכל, של העיון השכלי, במקום חזק, כדי שהוא יוכל להתגבר על ההטעיות של הדמיונות ושל הכזב שבאים מצד הרגש. יש פה תפיסה, הייתי אומר, מחודשת מאוד, כאילו רוצה משך חוכמה לומר, הדגש הכל כך גדול שהתורה מייחסת, של לימוד התורה, ושל מצוות לימוד תורה, ושל מסורת לימוד התורה בעם ישראל, ושל מושאי הלימוד, כמו תורה שבכתב הרחבה, תורה הנביאים, תורה שבעל פה, תחומי לימוד רבים, מושאי לימוד רבים, אינטנסיביות של לימוד, כל אלה באים בעצם לומר לאדם, תחשוב, אל תלך רק לפי הרגשות. אבל זה לא מספיק להגיד לאדם לחשוב. צריך לחנך אותו לחשוב. ולחשוב בעיון דק, או בעיון בשכל ישר. באופן אינטליגנטי. זה מאמץ שנדרש מן האדם. ואת המאמץ הזה, הקדוש ברוך הוא זיקה בו את ישראל, בנותנו את התורה. אבל יש זרוע שנייה, או רכיב שני, במערכה הזאת. לעמוד בפרץ לא מספיק. לא מספיק להילחם ברגשות. לא מספיק להיות מכוננים בכוח אינטלקטואלי, הגון, כדי לא ליפול ברשת שהרגשות לפעמים טובות רשת כזאת. זה לא מספיק. הוא הרבה להם מצוות. מה זה מצוות? המצוות נועדו לתת מקום לרגשות בנושאים חשובים, לתעל את הרגשות, כמו אהבה, אהבת רעים, חיי משפחה, אהבת האומה, לפעמים גם רגשות שליליים כמו נקמה, גם לכך יש מקום לנקום מסוני השם, כמובן במגבלות ידועות, כמו הנטייה לחסד לגמילות חסדים. וכל הרגשות מקום להם במצוות. דהיינו, יש מקום לרגשות, האדם הוא מלא רגש, הוא נפעם, הוא נפעל, הרגש מפעיל אותו, מפעים אותו, והוא מתעל את העולם הרגשי הרחב העשיר שיש לו בעשיית המצוות. מקום מאוד מרכזי מקדיש המשך חוכמה להרגשות הלאומיים, אנחנו נדבר על כך, על תפיסת הלאומיות של המשך חוכמה. הרגשות הלאומיים החברתיים, זאת מצוות עלייה לרגל, ובכלל המצוות המשותפות, מה שקשור במקדש, כמובן הנטייה החברתית, האינטליגנציה החברתית, אהבת איש לרעהו, כמובן חיי המשפחה, אהבת איש אישה, אהבת הורים וילדים, אלה הן רגשות האהבה. יש להם מקום במצוות, ברור. לא רק שיש להם מקום במצוות, המצוות נועדו כדי לפנות מקום לרגשות האלה במסגרת המצוות, ולא חלילה. באופן כזה שהם יהוו איום על האמונה. אתה רוצה יופי? יש יופי במצוות. הנה, יש אתרוג. יש מצוות ארבעת המינים, פרי עץ הדר. יש יופי במצוות. יש יופי במקדש. יש יופי בעולם המצוות. אתה רוצה אהבה? יש אהבה. יש במצוות התורה משוקעות המון המון אנרגיות של אהבה. כמובן חיובית. בין אדם לחברו מלא, בין אדם למשפחתו, בין אדם לאומתו, לאומה, לעם. ברור, ברור. וזה נועד לתת מקום, כדי לפנות מקום ולתעל את עולם הרגשות למצוות. אם כן, המערכה היא רב-תחומית, הייתי אומר. רב-תחומית. משך חוכמה אומר שהכהן הגדול נשא את הציץ על הראש, שהיה כתוב על הראש קודש להשם, שהשכל כולו קודש. הראש, כן, כביטוי, כסמל השכל. אמנם, אומר המשך חוכמה, אני מצטט, על הלב, שם מקור ההרגשות, כתוב בני ישראל, על כתפות האפוד ועל החושן, יש שמות השבטים, בני ישראל, להורות שהרגשות יהיו אל המצוות, שרובן אינה התאחדות האומה, כמו בית הבחירה, כל עולם המקדש, אנחנו עוד נראה את זה, כל עולם המקדש, לפי המשך חוכמה, זה יותר עניין לאומי מאשר עניין דתי. זה לא כל כך עניין דתי, כמו שזה עניין לאומי, אנחנו נדבר על כך. וביה, ברגע, עלייה לרגל ירושלים, לקט שכחה ופאה, מעשר, תרומה, אלה הן
התאחדות האומה. ולכן מסכם המשך חוכמה ואומר, יהיו הרגשות עסוקים במצוות, ולא יתפתו לטבע, אני מתכוון לטבע האנושי כוונתו, להעריץ מה שהלב מתרגש מהם, לעבוד עבודה זרה. ושחוכמה, וכאן אני אומר בניגוד לרמב״ם, מתוך מבט מפוקח ונוקב על המגבלות האנושיות. הייתי כמעט אומר באופן פרדוקסלי, על הכוח של הרגש, או אפשר לקרוא לזה על המגבלה, על החולשה האנושית להתפעל מהרגשות. זה כוח וחולשה. אבל בניגוד לרמב״ם, שאמר אדם, אין לו בעיה אם הוא רק יחשוב נכון להתגבר על כך. המשך חוכמה מכיר היטב את החולשה הזאת, או אם נרצה את הכוח הרגשי הזה. ואומר, זה לא מספיק לחשוב נכון. התורה נותנת כלים, הן בתחום של החשיבה, כלים אינטלקטואליים, והן בתחום של תיעול הרגשות למקומות שבהם זה מוסיף לאדם. ומקומות שבהם זה לא נוגד את האמונה. יש רק בעיה אחת, שאני לא בטוח שנספיק לגעת בה היום, וייתכן שאנחנו נשאיר את השאלה הזאת לשיעור הבא. והיא, מה קורה במקומות המקודשים? משום שהמקומות המקודשים, כמו מקדש וירושלים, הם מותירים בנו תחושה של מקום, של מוחש, והם מקודשים. וזאת שאלה שאנחנו נצטרך לעסוק בה, או יותר נכון, המשך חוכמה עוסק בה הרבה. ואנחנו ננסה לבאר אותה, על פי משנתו ודרכו, וכאמור, ייתכן שאנחנו נחכה עם זה לשיעור הבא. אני רק רוצה להוסיף עוד נקודה, אולי נקודה מסכמת. בדיון הזה אנחנו רואים את המעמד של המשך חוכמה להשליט את השכל על הרגש. לא לדכא את הרגש. לא. ודאי שלא. אך לא לתת לרגש לפרוץ את ביקורת התבונה, את הביקורת השכלית. משום שזוהי חולשה טבעית באדם שהתורה מכירה את החולשה הזאת היטב. זאת החולשה שהתורה מכירה היטב. החולשה שבה עולם הרגש מוליך את האדם לחשיבה על פי המוחש. לחשיבה שיותר הייתי אומר צרה, שבתוך עולמו. זאת החולשה האנושית. והתורה עושה מאמץ להשליט את השכל על הרגש. שאותה חולשה, שאותן רגשות שהן חשובים לאדם, שהאדם לפעמים נופל ברשתן, כפי שדיברנו על החולשה, האדם נופל לפעמים ברשת רגשותיו. שהחולשה הזאת לא תוריד את האדם. לפיכך ירבה להם מצוות. אבל בעיקרון זה להשליט את השכל על הרגש. וכך אומר המשך חוכמה, אומר, אני אולי אקרא שלוש שורות, ומפני שכל ישראל ממליכים אליהם המלך, שזה הראש, זה כוח השכל, המשיג מציאותו יתברך באחדות המוחלט, בחיוב המציאות, על כל הרגשות, והוא האומה מוסרת את עצמה על קידוש השם, הוא אומר את זה במילים אחרות, ואחדותו שמושגת בשכל, בלתי מורגש, בלתי מצויר. מה זה? מפני מה זכו ישראל למלכות? מה זה מלכות? להמליך השכל על האיברים והרגשות? זאת היא מלכות.
בשביל אמונת מציאותו האמיתית, האחד יתברך, מושגת רק בשכל בריא, בלי ציור והרגש כלל. לא ניתן לצייר את האמונה הישראלית. ובקשיי השעבוד של מצרים כמעט היה נשכח, והיו עובדים עבודה זרה במצרים, שהיו עובדים לנילוס, כי זה מוחש, הוא משקה להם. ולמה ישראל עמדו בכך? ושנקנית בהם, נקנתה בהם האמונה האמיתית מאבותיהם, אברהם, יצחק ויעקב. ועכשיו, אני רוצה לומר כך, שכל ישראל, למה ישראל שוחטים פסח אחד, אני מצטט מהמשך חוכמה, שכוונת התורה היא אחדות האומה בכללה, ובזה יהיו עסוקים כל הרגשות, ולא שיתעו בתו, הוא כותב, באמונה אלוקית, באיזה תמונה או באיזה ציור. ואם תאמר, איך יכלו כל ישראל לבוא למעלה רמה כזאת? הרי זו מעלה פילוסופית גבוהה. על זה אמר, והגעתם אל המשקוף על שתי המזוזות, כפי שדרשו חז"ל, זה אברהם, יצחק ויעקב, שמהם באו לכם כל האמיתות. בסוף הקטע הזה, ובזה אני רוצה לסיים, אחרי שאנחנו ראינו את המאמץ להשליט את השכל על הרגש, אני לא אמנע מלומר לכם כאן משהו בשולי הדברים. המשך חוכמה כאמור חי בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. תנועת המוסר פרחה בתחילת המאה ה-20 ושגשגה בליטה, בלטביה, בפולין גם. אחד מהעקרונות של תנועת המוסר היה לשבר את היצר כמובן. איך משברים את היצר? חוזרים על מימרה מפחידה, או כמו שאמר בישראל סלנטר, בשפתיים דולקות, שפתיים דולקים, כמה וכמה פעמים, עד שהלב נפעם מזה, אתה חוזרים על זה בניגון ובהתאמה, יש הדרכות שלמות של בעלי מוסר מאוד חשובים. איך חוזרים על אותו דבר כמה פעמים, גם בתיאורים, תראו בספרו של בן ארצי, בספרו של בן ארצי שיבתי על נוברדוק, הוא מתאר את החזרות הבלתי פוסקות שעשו בנוברדוק. אוי, 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 נפשי, 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 מותר האדם מן הבהמה, חוזרים על אותם דברים, על אותם פסוקים, כמה וכמה בניגון, בניגון, בניגון. עוד ועוד ועוד כדי לשבר את כוח התאווה. פה, לפי דעתי, המשך חוכמה מזהה בעיה מסוימת, משום שהוא רואה כאן איזשהו מאמץ לשבר איזה כוח מאוד מאוד של יצר, כוח של תאווה. ויש אומנם תאוות באדם, אבל כבר דיברנו על כך שהמשך חוכמה פחות מתרגש מזה. והוא מביא, המשך חוכמה מביא, מאמר של גמרא בפרק ערבי פסחים, שאני לא אקרא, אני רק אומר שהמורה רב במסכת פסחים בדף קוף י"ב עמוד ב', הוא מביא שלגבי כמה מבעלי החיים, כדי למשוך אותם, צריך לומר להם קולות מסוימים כמו דה דה, הילה הילה, והגמרא אומרת לכל בעל חיים איזה קול לומר לו כדי למשוך אותו ולעורר אותו, לכוון אותו. או זה, זה, דה, דה, הילה, 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 איו, כל מיני מין צלילים כאלה לומר לבעלי חיים מסוימים שהגמרא מפרט אותם, אריה, גמל, שור, כדי שהוא יפעל. מה זה הרעיון הזה? מסביר המשך חוכמו. המכוון הוא שהדברים הצריכים לעורר בעלי חיים הם בכל אחד פשוט הנאמר ונשנה כמה פעמים. ולעורר הכוח, זה, זאת אומרת, כדי לא לשבר את כוח התאווה, אתה צריך לחזור על אותו דבר כמה פעמים. זה עניין נפלא, להורות אותנו, אותו מאמר, בא לומר לנו, שלשבר כוח התאווה, אני מצטט,
יפה להתעורר במאמר אחד, או במושכל אחד, או עם תובנה אחת, איזה רעיון אחד, כמה פעמים. כמו שמתאווה אדם לדבר איסור, הוא נותן דוגמה, אני ממשיך לצטט, יאמר בהתלהבות הרבה פעמים מאמר מחריד, כמו הקינה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. יאמר את זה כמה פעמים, עד שהוא ישבור את כוח תאוותו, או בוא וחשוב הפסד עבירה כנגד שכרה, וכיוצא בזה. זה נכון, מה שעשו בעלי המוסר בעניין הזה, או מה שהמליצו, מה שנהגו תלמידי שבועות המוסר, זה נכון. אבל עם זה הוא לא מתווכח, רק מה הוא אומר? הוא אומר זה לא מספיק. אני ממשיך לצטט. אבל לעורר הכוח והחפץ של המדבר, המדבר מי זה? זה האדם, כן? זה בלשון הפילוסופי מדבר. כדי לעורר כוחו של האדם למשוך החבל, הוא בקולות משונים. צריך לשנות, ומדי פעם להחליף את הכל, לא לחזור עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הוא ממשיך וטוען, ליישר הדעות, להצדיק המושכלות נגד הטענות בליבו של האדם, על זה יחשוב ויתחכם בטענות ומושכלות שונות, בתשובות מוחלפות, לעורר הדעות הצודקים אשר חקוקים במושכל הישראלי. אדם נדרש למאמץ אינטלקטואלי, לא פחות, אולי אף יותר ממאמץ רגשי. זה מה שטוען, זאת הביקורת. הגמרא אומרת שכדי להפעיל את האריה או את הגמל או את השור, אתה צריך להגיד לו כמה פעמים, כל מיני קולות, דה, דה, הילה, הילה, אני יודע מה שאומרת שם הגמרא. זה טוב במה שנוגע, הייתי אומר, לכוחות הבהמיים, גם לאדם יש כוחות בהמיים, עם זה הוא לא מתווכח עם חכמי המוסר. אלא מה שטוען המשך חוכמה, וכאן יש ביקורת, אל תתעסקו רק ברגש. לאדם יש גם מאמץ אינטלקטואלי עיוני של אמונה. העיסוק המתמיד ברגש לשבור את כוח התאווה והיצר, זה בסדר. אבל זה לא המותר של האדם, האדם נדרש בעיקר למאמץ אינטלקטואלי. שקרור בפילוסופיה, בחשיבה, בטענות המושכלות. וכאן דווקא יש מקום להדגיש את השינויים, את התשובות המוחלפות. לעורר את כוחו של האדם דווקא בקולות שונים זה מזה. ברעיונות שונים, ברעיונות חדשים. וכל זה כדי לעורר את הדעות הצודקות אשר חקוקים במושכל הישראלי. כל זה בא לומר, כאן באיזושהי ביקורת, די חריפה הייתי אומר, אולי מרומזת, אבל חריפה, על תנועת המוסר. אנחנו צריכים להשליט את השכל על הרגש. וזה לא רק אומר שאנחנו לא צריכים לחטוא ולא להיכנע לתאווה. זה אומר שאנחנו צריכים להרגיל את עצמנו במושכלות, כי יש לנו גם עבודה אינטלקטואלית. בניגוד לבעלי החיים, שאצלם יש עבודה, ואם רוצים אפשר לעבוד על הכוח הבהמי שלהם. האדם המדבר נדרש ממנו להוציא כוח אינטלקטואלי כדי ליישר הדעות הצודקות, המושכלות. זה חלק מהמאמץ של העלאת השכל על הרגש. אנחנו בשיעור הבא, אנחנו נעצור כאן, ובשיעור הבא אנחנו נראה את שאלת המקומות הקדושים, המקומות המקודשים, בכלל מושג הקדושה, לפי המשך חוכמה. משום שזה כבר מפגיש אותנו עם דיון מאוד מאוד מעמיק ומאוד מאוד נוקב, שעורך המשך חוכמה ביחס למקומות הקדושים. עד כאן, שלום להתראות.